ניכור הורי זה תהליך שבו ילד מתנכר לאחד ההורים, מסרב להכיר בו, מסרב לפגוש אותו, מסרב לראות אותו, וברור שזה סוג של תוצאה, ששטיפת מוח של הצד השני, זה לא משהו שבא בגלל רקע אובייקטיבי, כי אם באמת היה אבא שהתעלל בילד וילד סרב לראות אותו, זה לא ניכור הורי. ניכור הורי זה מצב שבו בני זוג נפרדים, ואחד הצדדים בוחר להשפיע על הילד, שלא להיפגש עם הצד השני. עכשיו זה יכול להיות בדרכים מאוד מתוחכמות, שאפשר לשים עליהם את האצבע. זה מסרים מתחת לפני השטח, זה אמירות קטנות. הרבה פעמים גם הצד המנקר, ההורי המנקר, הוא בהתממות, יכול להגיד, אני בכלל לא מונע מהבן ומהבת לראות את ההורי השני. להפך, אני מעודד. אבל ילדים, הם מקבלים גם סאבטקסט, הם מקבלים גם מסרים. הם מקבלים גם באופן ישיר, יש הורים שנותנים לילד להרגיש שאם הם ייפגשו עם הצד השני, הם מאוד מאכזבים ומאוד פוגעים, ושהם הצד הפגוע. ואין קץ ואין ספור לתרגילים שהורי יכול לעשות, בלי להבין שהנזק שנגרם לילד הוא נזק בלתי הפיך. להורי השני, הניכור הוא לפעמים במחקרים יכול להיות משול אפילו למוות חס וחלילה של ילד. כי מצב שבו ילד מנתק קשר עם אחד ההורים, זה מצב שהמחקרים הראו שהוא קשה כמו מוות של ילד. חלילה כמובן. אני נתקלתי בזה באופן אישי בהרבה מאוד תיקים, ברמה כזו או אחרת של הורים שפשוט השתמשו בילדים ככלי לנגח את הבן זוג השני. הסיום של הדברים זה כמובן בהוצאת קטינים מהבית, או ילדים אפילו בוגרים בני 18 ו-19. גם כאן נתקלתי בהליך של ניכור הורי. התיק האחרון שהיה לי בעניין ניכור הורי, אנחנו פעלנו להעביר את המשמורת מהאם לאב, ובאמת במהלך שבו צמצמנו את הסדרי הראייה של האם, בגלל שהוכחנו הליך של ניכור הורי, ובגלל שהיה לנו גם בצד השני שופט שהבין עניין, כי זה תהליך מאוד עדין ומאוד קשה לשים עליו את האצבע, אנחנו לאט לאט צמצמנו את ההסדרי ראייה של האמא המנקרת, עד למצב שבו היא ראתה את הקטין במרכז קשר לשעה בשבוע, וגם זה היה בפיקוח. אני לא אשתף אתכם בעניין, בתוצאות ההליך, אבל יש פתרון ויש דרכים, אבל הדרכים הן מאוד קשות כמובן. יש פתרון, וגם אם צד מרגיש שהצד השני עושה פעולה של ניכור הורי, לא צריך לקבל את הגזירה ולהגיד זה הפתרון וזה מה שקורה והילד לא רוצה לראות אותי, וצריך להילחם בזה, כי לאט לאט בתי משפט מתחילים להכיר בעובדה ובתהליכים האלה, גם אם זה תהליכים שהם מאוד מאוד צמויים, כי זה אחד הדברים שיותר קשה לשים עליו את האצבע, כי לא תמיד הורה שעושה תהליך של ניכור הורי מקלל או אומר אבא שלך ככה או ככה בצורה פרונטלית, ושאפשר באמת להצביע על התהליך. הרבה פעמים זה תהליכים מאוד מתוחכמים ומתחת לפני השטח, ותהליכים שאפשר בהם, אני אומרת, לסובב את הראש לכל ילד, אפילו ילדים בגיל 20. גם הם ניתנים להשפעה בסוג של ניכור הורי, קל וחומר שהשעה שההורי המנקר הוא גם הרבה פעמים מציג את עצמו כקורבן. אני באופן אישי לא מאמינה שהורי מנקר לא יודע שהוא עושה את הפעולה הזאת. אני בטוחה שהם יודעים שהם עושים את הפעולה. זו פעולה שהיא לדעתי נעשית בצורה מודעת. בכל אופן, בכל הניסיון העשיר שלי, 18 שנה, שראיתי אנשים שעושים את זה, עושים בצורה מודעת ולא חושבים שהמחיר של זה הוא מחיר מאוד מאוד כבד לילד. כי ילד בתוך תוכו, הוא יודע שהאבא שאליו הוא מתנקר, הוא אבא טוב, הוא אבא מיטיב. אלא שבאיזשהו קונפליקט נאמנויות ובכל מיני סיבות אחרות, הוא בוחר לתפוס צד ולהזדהות עם איזשהו צד מכל מיני סיבות. אני אגב טוענת תמיד שהילדים האלה מפנים עורף דווקא לצד הבטוח, שהם יודעים שהוא יהיה שם תמיד כשהם יחזרו, והם יותר מזדהים דווקא עם הצד שעליו ועל היציבות שלו הם לא כל כך סומכים. זה נושא מאוד מאוד רחב ומאוד ומאוד כואב. אני רוצה רק לומר שיש פתרונות לדברים האלה. ויש טיפולים, אמנם קשים ומסובכים, ויש פתרונות, גם הם קשים ומסובכים, אבל יש פתרונות. ואסור להרים ידיים, אסור לוותר על הילדים האלה. היה גם אצלי במשרד מישהו שעבר באופן אישי תהליך של ניכור הורי, שהוא אמנם התגרש עצמנו במשרד, אבל הוא זכר וסיפר את כל התהליך שהוא עבר בתור ילד, עד ממש גיל ההתבגרות, ואיך נפטר העניין, ואיזה פסיכולוגים מטפלים בעניין הזה. זהו, אז המסר הוא, בשורה התחתונה ובתמצות, כי אפשר לדבר על זה עוד רבות וארוכות, המסר הוא זה שלא לוותר ולא להרים ידיים, צריך לטפל בניכור ההורי, בוודאי לא לוותר על הילד, כי זה הדבר האחרון שהילד רוצה, גם אם הוא מפנה לכם עורף. הדבר האחרון שהוא רוצה זה שאתם תוותרו עליו. עד כאן להיום.